כאן עוד. להתחבר לעולם בכל זמן שתרצו.
השעה הבינלאומית והיום בעולם.
Gegenständliche Antrag ist somit angenommen. Damit hat der österreichische Nationalrat der Bundesregierung das Vertrauen versagt.
ההצעה התקבלה. קנצלר אוסטריה סבסטיאן קורץ הודח מתפקידו. על הנשיא להפקיד את השלטון הזמני בידי ממשלה זמנית, מכריזה יושבת ראש הפרלמנט. קנצלר אוסטריה משלם את מחיר סילוקה של מפלגת הימין הקיצוני לאחר שנחשפה שעוריית השחיתות של העומד בראשה שטראכה.
Die Partei hat sehr schnell eine neue Koalition gebildet, nämlich mit der Sozialdemokratie, geeint im Hass auf die Volkspartei und mit einem klaren Ziel, nämlich Kurz muss weg.
מפלגת החירות הקימה קואליציה חדשה עם הסוציאל דמוקרטים, מאוחדת בשנאה לקורץ ועם מטרה משותפת, לראות את קורץ הולך הביתה. היום הם הצליחו. אין שום מקום לכעס או שנאה, זוהי ההחלטה הדמוקרטית. בשוך הבחירות לפרלמנט האירופי החלה מלאכת בניית הקואליציה. גוש המפלגות הירוקות מחוזר ועשוי להיות ממליך המלכים או מציב הנציבים בתמורה לרפורמות בתחום הסביבה.
It's way too early to talk about coalitions now. Really, I mean, we don't even know how these groups are going to look like. So that's why it's so difficult. I mean, a lot of these groups are so...
עדיין מוקדם לדבר על קואליציה. הגושים הפוליטיים בתהליכי שינוי כרגע. בואו נתמקד בשינויים שהאירופים רוצים לראות ושעליהם הצביעו, אומר בס אייקהוט ממפלגת הירוקים. שלושה הרוגים במתקפה נדירה של סכינאי ברחובות קאווסאקי, 18 בני אדם נפצעו, בנפגעים תלמידי בית ספר, המניע עדיין לא ידוע. ראש הממשלה שינזו אבה זועם.
כן, איתמאשי צ'נדרי. אוסנאי קודמות הצ'יגה, היגאי, עד תחתוני. ציוי קידוריו, אוהמאס.
אני חש כעס רב בשל תקיפתם של ילדים צעירים. אני מתפלל שההורגים ינוחו בשלום ושולח תנחומים למשפחות ההרוגים והחלמה מהירה לפצועים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מבקר בבסיס צבאי ביפן לרגל יום הזיכרון האמריקני ומאחל
And I have to wish you all a very happy Memorial Day.
יום זיכרון שמח. כיצד הפך היום העצוב ליום שיש בו גם לא מעט שמחה באמריקה? וגם
You don't wild me up not to show you what I'm working with. Well, Alibaba he had them 40 thieves. Shahrazadi had 1000 tails. But master you're in luck because up your sleeves you got a brand of magic never fails.
הביקורות קוטלות, אבל שפשוף הקל במנורת הקסמים עושה זאת שוב. אלאדין בגרסה הלא מצוירת בכיכובו של וויל סמית הרוויח 105 מיליון דולרים בסוף השבוע הראשון להפצתו, הרבה יותר מן התחזיות. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדר תלובד, בביצוע הטכני חן עוז, כבר מתחילים. שלושה ימים חלפו מאז האמירה השנויה במחלוקת של הממונה הממשלתי על המאבק באנטישמיות בגרמניה, שהמליץ ליהודים שלא לחבוש כיפה במקומות ציבוריים. היום הקנצלרית מגיבה, או סוג של מגיבה. אנטוניה ימין כתבת כאן באירופה, את מצטרפת אלינו מברלין, שלום לך.
שלום ערן.
מה בפיה של הקנצלרית?
כן, אז אני יודעת שבארץ הרבה מצטטים את הקנצלרית מאז הבוקר וטוענים שהיא בעצם מגיבה על סערת הכיפות שהתחילה כאן באמת בסוף השבוע האחרון, אבל אני אומרת שצריך לקחת את זה קצת ברבון מוגבל. היא לא ממש מגיבה על סערת הכיפות, אלא באמת הרעיון שהקנצלרית מעניקה ל-CNN אחרי הבחירות לפרלמנט האירופי, היא אומרת כי יש עוד מה לעשות בכל מה שקשור לכוחות האפלים שזוכים לתמיכת המיינסטרים בגרמניה. היא מתכוונת כמובן לימין הקיצוני שעולה גם בגרמניה וגם באירופה, כפי שראינו גם רק בסוף שבוע בבחירות לפרלמנט. מרקל ערן שכמובן מאז ומעולם פעם שמה דגש מיוחד על זיכרון השואה, הוסיפה כי בגרמניה יש לראות את הדברים בתוך ההקשר ההיסטורי של העבר של גרמניה. היא הוסיפה עלינו להיות הרבה יותר ערניים מאחרים, היא גם צודקת. אני מזכירה כמובן את מה שגם אתה אמרת בסוף השבוע האחרון, הממונה הממשלתי על המאבק באנטישמיות, פליקס קליין, המליץ ליהודים שלא לחבוש כיפה במקומות ציבוריים בגרמניה. מרקל כאמור אינה מגיבה על העניין הזה באופן ישיר, aber kann umert et advarim abaim bo nishma.
Ich meine, wir hatten immer eine bestimmte Größe von Antisemitismus in Deutschland. Es gibt leider bis heute keine einzige Synagoge, keine einzige Kindergarten.
Merkel אומרת, מאז ומעולם היו בינינו אנטישמים, לצערי עד היום אין בית כנסת, מעון לילדים או בית ספר שאינם מאובטחים בידי שוטרים גרמנים. לצערי לאורך השנים לא הצלחנו להתמודד עם הבעיה באופן משביע רצון, ולא הצלחנו לשנות זאת, ועלינו להתעמת עם השבים מן העבר. ערן, כאמור, מדובר בציטוט יפה, לא ציטוט מחדש. האמת שממש במילים הללו השתמשה ברעיון הבלעדי שאנחנו קיימנו איתה לפני 4 חודשים. אז היא אמרה את אותם דברים, אין בפיה איזשהו פתרון לבעיית האנטישמיות, אם זו השאלה.
מכאן נעבור למנהיג אחר שגם אותו ראיינת לא פעם אחת, אפילו פעמיים, קנצלר אוסטריה סבסטיאן קורץ, שמוצא את עצמו מחוץ לתפקיד הקנצלר אתמול.
כן, נכון מאוד. באוסטריה למעשה הודח אתמול בהצבעת אמון הקנצלר הצעיר בעולם, סבסטיאן קורץ, בן ה-32, מנהיג מפלגת העם. אולי נזכיר קצת את הרקע להדחה הזו. האמת שזה לא ממש קורה בגללו, זה קורה בגלל סרטון שבו נראה סגנו, קריסטיאן שטראכה, שהיה מנהיג מפלגת החירות הימנית קיצונית, מציע הטבות שלטוניות לאוליגרכית רוסית בתמורה למאות אלפי אירו. שטראכה התפטר מתפקידו לפני שבוע וחצי, וקורץ מיהר להכריז על בחירות בזק, אבל הוא לא הסתפק בזה, הוא מיהר גם לפטר את שר הפנים מטעם מפלגת החירות, והדבר הוביל להתפטרותה הלמונית של כל שאר שרי המפלגה. את הצעת אי האמון, אגב, הגיש השמאל, אבל אתמול תמכו בה גם חברי מפלגת החירות הימנית לאות נקמה. צריך לומר, איראן, אוסטריה נמצאת כעת באמת במשבר הפוליטי החריף ביותר שידעה מאז מלחמת העולם השנייה. בעולם לפני כן לא הודח קנצלר בהצבעת אי אמון, אבל קורץ כבר מסתכל קדימה לקראת הבחירות בספטמבר, ואתמול בהצהרה ראשונה לתקשורת התחיל את קמפיין הבחירות שלו. בואו נשמע.
Ich bin noch immer hier. Ich bin bereit. Ich stehe vor euch.
קורץ אומר, אני עדיין כאן, אני עומד מולכם כמי שאני אדם מן השורה כמותכם שרוצה לשנות משהו, לא משנה אם אני בעל תפקיד או בעל התואר קנצלר. רן, אין ספק שאירופה מספקת לנו עוד ועוד כותרות, לי היא מספקת עוד ועוד עבודה, מה שאומר שאתה תשמע ממני עוד הרבה.
אני רוצה לשאול אותך, מה קורה בתקופת המעבר הזאת בעצם עד חודש ספטמבר? האם זה אומר שקורץ יושב כקנצלר זמני, או שהוא מסולק מתפקידו וממונה איזושהי ממשלת טכנוקרטים על ידי הנשיא?
אז באמת שהעניין הזה עדיין לא ברור סופית, והכל בידיים של הנשיא. צריך לומר שכבר עוד בטרם הצבעת האמון הייתה לנו בעיה מסוימת עם הממשלה הזו, כי הרבה מאוד שרים שלה פשוט התפטרו. ומה שקורץ הציע זה באמת ממשלת מעבר טכנוקרטית כזו, ממשלה שיש בה מומחים, אבל השאלה עכשיו היא מי ינהיג אותה. זה בידיים כאמור של הנשיא. לנשיא יש את הזכות תיאורטית למנות את קורץ לקנצלר הזמני עד לבחירות בספטמבר. לא ממש צפוי שזה יקרה אחרי הבלגן שהיה אתמול והצבעת אי האמון הזאת. גם קורץ עצמו אומר אתמול לתקשורת שמיד אחרי ההצבעה הוא התקשר לנשיא ואמר לו שהוא מתכוון לתמוך בכל ממשלה זמנית שתקום עד ספטמבר. לא משנה מי ינהיג אותה, הוא טען, אני לא מי שחשוב, מי שחשובה, זאת אוסטריה.
אנטוניה ימין כתבת כאן באירופה, תודה. אנחנו עוברים צפונה קצת לדנמרק, שנמצאת בתקופת בחירות. בעוד 10 ימים יתקיימו בחירות כלליות במדינה. הבחירות שלשום לאיחוד האירופי מסמלות מהפך שיחזיר לשלטון את הסוציאל דמוקרטים על חשבון הממשלה השמרנית. דיווחו של כתבנו בקופנהגן, יגאל רום.
ראוי להתייחס בגדול לבחירות לפרלמנט האירופי. זה התברר כמפגן תמיכה מרשים ברעיון של אירופה מאוחדת. נכון שיש הרבה מתנגדים לאיחוד, אבל ההישג הגדול ביותר בבחירות הפעם, שהן אגב הפעם התשיעית מאז 1979, הוא שיעור ההצבעה. בממוצע 51% הפעם, לעומת 42.5% לפני 5 שנים. שיא ההצבעה היה בדנמרק, 66%, ובבלגיה, עם 89%. אבל ההצבעה בבלגיה הייתה ביחד עם ההצבעה לפרלמנט, ובבלגיה ההצבעה כזאת חובה על פי חוק. הבחירות היו שעתם היפה של הליברלים והירוקים. משבר ההגירה הביא תמיכה לליברלים המצדדים בשמירה על זכויות אזרח, גם של המאגרים, והאיום האקולוגי הביא רבים לתמוך בירוקים, והם היום הגוש הרביעי בגודלו אחרי הליברלים. לעומתם, הגושים הגדולים, המסורתיים, השמרנים והסוציאליסטים, איבדו את הרוב המוחלט שהיה להם, ויחפשו כעת שיתוף פעולה עם הירוקים והליברלים. ועוד נתון, פחת באופן משמעותי קולם של מתנגדי האיחוד, בכל אופן בפרלמנט האירופי. בכל הארצות, להוציא בריטניה, הונגריה ואיטליה, איבדו המפלגות המתנגדות לאיחוד מכוחן. הבחירות נתפסות כמדד בעל משקל שפה פוליטית בכל מדינות האיחוד. בדנמרק יש להן חשיבות מיוחדת, בגלל קרבתן לבחירות לפרלמנט, שתי המפלגות הגדולות, ונסטרה השמרנית והסוציאל דמוקרטים, זכו לתמיכה רחבה, בעיקר ונסטרה, שהכפילה את כוחה, וקיבלה תוך כדי כך רוח גבית לקראת ההתמודדות החשובה באמת. המפסידה הגדולה בדנמרק היא מפלגת העם הדנית, בעלת האוריינטציה נגד הגירה, היא ספגה ממש מפלה, ואיבדה למעלה ממחצית כוחה. בשוודיה, לעומת זאת, הצליחו הדמוקרטים השוודים, גם כן מפלגת ימין קיצונית אנטי הגירה מובהקת, לשמור על מעמדם כמפלגה השלישית בגודלה. לסיכום, אקולוגיה, רמת חיים והגירה. אלה בעיותיה העיקריות של אירופה עם 500 מיליארד תושביה. ואולי אלה בעצם בעיותיו העיקריות של העולם כולו. יגאל רום בקופנהגן.
אז מפלגות פופוליסטיות שמסתייגות מן האיחוד האירופי ומחזיקות גם ברטוריקה לאומנית ותפיסה שצריך להגן על הכלכלה המקומית, הן טוענות בימים האלה שהן אלה שניצחו בבחירות האירופיות שהתקיימו השבוע, אבל ניתוח התמונה שמסתמנת כעת בפרלמנט האירופי בסטרסבורג מטיל לא מעט סימני שאלה על הטענה הזאת. הדיווח של כתבת חדשות החוץ נטליה קנבסקי.
המושב החדש של הפרלמנט האירופי פתח ב-2 ביולי בסטרסבורג, בירת האזור הצרפתי גרנד אסט, המזרח הגדול. בפרלמנט האירופי 751 צירים שנבחרים בכל 5 שנים במדינות החברות באיחוד האירופי. בבחירות האירופיות שנערכו בשבוע שעבר נרשם שיעור ההצבעה הגבוה ביותר ב-25 השנים האחרונות, מעל 50%. והפעם יהיה הרכב האסיפה המחוקקת של האיחוד שונה ממה שהיה לאחר הבחירות 2014, מכמה סיבות.
Non solo la Lega è primo partito in Italia, Marine Le Pen è primo partito in Europa.
לא רק שהליגה הצפונית היא המפלגה הראשונה באיטליה, המפלגה של מרין לפן היא הראשונה בצרפת, מפלגתו של נייג'ל פארג' היא הראשונה בבריטניה. איטליה, צרפת, בריטניה, זהו הסימן שפני אירופה משתנות. כך פירש את הצלחתו של הימין הקיצוני בבחירות האלה ראש ממשלת איטליה מתאו סלוויני. למפלגות פופוליסטיות אכן הייתה תוצאה מרשימה, אך לא מדהימה. לדעת רוב המומחים, התנועות האלה קיבלו את אותו מספר הקולות שהן מקבלות בבחירות הלאומיות, ורמת התמיכה בהן לא צמחה בצורה ניכרת ב5 השנים האחרונות. בפרלמנט האירופי החדש אכן יהיה לשלושת הגושים האירוסקפטיים מספר מושבים חסר תקדים, 171 לעומת 155 ב-2014. אך לא נשכח שאם בריטניה תעזוב את האיחוד האירופי ב-31 באוקטובר, כפי שנייג'ל פארג' ותומכי הברקזיט האחרים מקווים, איתה הפרישו מן הפרלמנט קרוב ל-30 צירים שמפלגת הברקזיט הביאה עימה. מה גם שכדי להיות כוח בלימה חזק בפרלמנט האירופי, כפי שכל אחד מהמנהיגים הלאומניים היה רוצה, שלושת הגושים של הימין הרדיקלי חייבים למצוא מכנה משותף בינם לבין עצמם. הדבר אינו מובן כלל מאליו, כי יש להם חילוקי דעות רבים, בעיקר סביב המצע הכלכלי וסביב הקשרים בזירה הבינלאומית, כך ששמחתם של הלאומנים האירופיים אולי קצת מוקדמת.
Heutigen Prognosen, die bisher uns vorliegen, besagt,
תוצאות הבחירות האלה מלמדות שהמרכז הדמוקרטי שוחר הפשרות התחלש בצורה ניכרת, טען מנפרד וובר, חבר הפרלמנט האירופי מטעם המפלגה הנוצרית סוציאלית מבוואריה, וראש הגוש השמרני PPE, מפלגת העם האירופית. ל-PPE יהיו רק 180 מושבים בהרכב החדש של הפרלמנט, 41 פחות ממה שהיה לה בחמש השנים האחרונות. גם הסוציאל דמוקרטי איבדו מכוחם בפרלמנט האירופי, 146 מושבים לעומת 191 שהיו להם לאחר הבחירות ב-2014. שני הגושים העיקריים של בית המחוקקים האירופי איבדו בו את הרוב המוחלט שהיה להם עד כה. אך רוב הקולות שנשרו מהם לא הלכו לימין הקיצוני כפי שרבים נוטים לחשוב, כי עוד שני כוחות התחזקו מאוד, ואיתם הצטרכו הגושים המסורתיים לחפש מכנה משותף.
Nous travaillerons à l'émergence d'un projet puissant autour de l'écologie et de la solidarité.
נעבוד לקיומו של מיזם עוצמתי סביב האקלים והסולידריות, כמו שעשינו בבחירות האלה, אמר יניק ז'דו, ראש הרשימה של הירוקים הצרפתיים, שקיבלו 13% מן הקולות בצרפת. מקביליהם בגרמניה הגיעו לתוצאה מרשימה עוד יותר, כ-20% מקולות המצביעים. לגוש הירוק יהיו כעת 69 מושבים בסטרסבורג, לעומת 50 מושבים בעבר. גם ברית הדמוקרטים והליברלים למען אירופה אינה מסתירה את שמחתה. עד כה היו לגוש הזה 67 מושבים בפרלמנט האירופי, והוא שימש בעיקר לעזר לקואליציה הראשית של ימין מרכז. לאחר שהרשימה שתמך בנשיא צרפת אמנואל מקרון קיבלה מעל 22% מקולות הצרפתים, הדבר יגביר את נוכחות הליברלים בסטרסבורג ל-109 מושבים, כוח פוליטי של ממש.
שלום לפרופסור שרון פרדו.
שלום לך אירן.
מהמחלקה לפוליטיקה וממשל, חוקר בכיר במרכז ללימודים אירופיים באוניברסיטת בן גוריון. אנחנו מקווים שאף פוליטיקאי ישראלי לא יקטע את שיחתנו היום על הפוליטיקה האירופית, אבל אתה יודע, נראה שהפוליטיקות האלה מתכתבות זו עם זו איכשהו. אז בוא תעשה לנו קצת סדר. האם באמת המפלגות הפופוליסטיות רשמו הישג, או שאולי דווקא לא ממש?
אני חושב שהמפלגות האירוסקפטיות מצאו את עצמן דורכות במקום. אם אנחנו מסתכלים מבחינת המספרים, הרי שהמספרים מוכיחים שבהינתן וברקזיט אכן יקרה, הרי שהם הגבירו את כוחן בשלושה חברי פרלמנט אירופי בלבד.
זה הכל.
אבל
מתוך 751 חברי פרלמנט, נזכיר, זה מעט מאוד מאוד.
מעט מאוד, אבל אני חושב שההישג הגדול של המפלגות הפופוליסטיות הוא בעיקר באימוץ האג'נדה שלהן בסדר היום הפוליטי שלהן על ידי מפלגות מרכז וימין. והדוגמה הטובה מכל היא אולי המצב שאירע בהולנד. בא חירט וילדרס, אותו לאומן הולנדי, פשוט קרס. מפלגתו בעבר עם 4 חברי פרלמנט אירופי לא נכנסה, ומפלגתו של ראש ממשלת הולנד, מרק רוטה, שהיא סיימה במקום השני, בעצם אימצה את כל האידיאולוגיה של חירט וילדרס. אנחנו עדים לכך במרבית מדינות אירופה, שבעצם מנסות לקרוץ אל מצביעי הימין הפופוליסטי, שבאמנם נוהר אחריהן. ולכן הייתי מפריד בין ההצלחה לכישלון. בעוד שבזירה הלאומית אנחנו רואים שמפלגות הימין הקיצוני דורכות במקומן או עם עלייה מצומצמת, הרי שברמה הלאומית אנחנו כן רואים עלייה שלהן, האידיאולוגיה שלהן בהחלט מכתיבה סדר יום פוליטי, ואנחנו רואים את מפלגת הברקזיט בממלכה המאוחדת, מפלגתו של סלוויני באיטליה, מפלגת האלטרנטיבה לגרמניה בגרמניה, כלומר צריך להפריד בין הרמה הלאומית לרמה הלאומית.
אגב, נכון לדעתך לשים את כל המפלגות האלה באותו סל, או שיש פה איזה סוג של מנעד בין, אני יודע, קיצוני שפוי לקיצוני הזוי?
קשה לי לומר על כולן שהן עונות להגדרה של קיצוני שפוי, אני חושב שזה פחות או יותר קיצוני לא שפוי לקיצוני לא שפוי מינוס. אבל דבר אחד כן מאחד את המפלגות הללו, וזו או שני דברים. הראשון שבהם הוא העוינות שלהם לפרויקט האינטגרציה האירופית, אלה הן מפלגות אירוסקפטיות קלאסיות ששמו להן למטרה לפרק את האיחוד האירופי אם אפשר מבית, מתוך מוסדות האיחוד האירופי. מה שמעניין, הן מקבלות את האג'נדה האירופית ומקבלות את כללי המשחק. והנושא השני הוא כמובן נושא ההגירה. אלה הן מפלגות שמתנגדות באופן נחרץ אל הגירה לאירופה. כאן הייתי רוצה להעלות מפלגה נוספת לסדר היום, וזאת מפלגת האינטרס הפלמי. מפלגה שבשנים האחרונות חשבנו שנעלמה מהמפה הפוליטית הפלמית.
אנחנו מדברים כמובן על בלגיה.
על בלגיה, ואנחנו רואים שבבחירות האחרונות לפרלמנט האירופי, שהן היו גם בחירות מחוזיות וגם בחירות פדרליות בבלגיה, המפלגה הזאת מסיימת כמפלגה השנייה בגודלה בפלנדריה, כאשר המפלגה הראשונה המנצחת היא מפלגה בעלת שורשים נאו-נאצים. מכאן שאנחנו רואים, אם קודם דיברנו על התרסקות או יציבות מפלגות הימין הקיצוני ברמה הלאומית, הנה לדוגמה לרמה הלאומית שבה אנחנו רואים מפלגות בעייתיות ביותר, בעלות עבר ואג'נדה נאו-נאצים.
אז אנחנו מדברים באמת על ימין קיצוני. בוא נדבר רגע על הצד ההפוך של המפה, השמאל הקיצוני, שגם הוא צריך להגיד לא רשם כאן הישגים מי יודע מה, נכון?
ללא כל ספק, ואתמול או שלשום בלילה ראינו בעצם גל ליברלי, גל ירוק ששוטף את אירופה. זהו אולי המענה של אזרחי אירופה לתנודות ולכוחות האי-ליברליים שקולם נשמע לפחות בתקשורת במדינות כמו הונגריה ומדינות אי-ליברליות אחרות, פולין, ולצערנו הרשימה עדיין לא קצרה מספיק.
תגיד, יכול להיות שהאיומים האלה מימין ומשמאל מאפשרים לייצר אולי חיבורים במרכז של המפה הפוליטית, הימין המתון האירופי עם השמאל המתון האירופי, עם המרכז, מבינים שאם הם לא יהיו תלויים זה בזה, הם יהיו תלויים זה לצד זה?
חד משמעית, אני חושב שאנחנו רואים שהחלוקה ההיסטורית בין ימין לשמאל ששלטה ברמה במשך עשרות שנים קרסה. שתי הממותות האלה של ימין ושמאל זכו בעצם ב-15% תמיכה בצרפת, 23% תמיכה בממלכה המאוחדת. כלומר, אנחנו רואים, אגב, עוד מגמה מעניינת בבחירות הללו, שיותר מפלגות בעלות אופי אקטיביסטי ולא בעלות אופי מקצועי, פרופסיונלי, פוליטי, זוכות. כך קרה בצרפת עם המפלגה הליברלית, כך קרה ברומניה עם מפלגת ברית 2020. כלומר, אנחנו רואים קולות מהשטח שמפרקים את החלוקה הפרה-היסטורית הזאת של ימין ושמאל, ואנחנו נראה את זה לדעתי גם במינויים הפוליטיים לתפקידים הביצועיים שיהיו בקרוב באיחוד האירופי.
ועוד הסימון שנראה שנופל עכשיו אצל הימין המתון, ואולי אנחנו רואים את זה באוסטריה יותר מכל, זה ששיתוף הפעולה בין הימין לימין הקיצוני לא כל כך צולח, שיש כאן בעיות. הממשלה הזאת לא מצליחה להחזיק מעמד.
הממשלה הזאת לא הצליחה להחזיק מעמד משום שהיא הייתה פסולה ולא קשרה לחלוטין מיומה הראשון. מדובר במרכיב נאו-נאצי לכל דבר ועניין שישב בלב ליבה של המערכת הדמוקרטית האוסטרית. פשיטה מוחלטת מוסרית, פשיטת רגל מוסרית מוחלטת של אוסטריה, כאשר כל המטרה הייתה אחת, להכתיר את קורץ לקנצלר, ואני חושב שהיינו עדים אולי לניסיון של אוסטריה להציל את עצמה מפשיטת הרגל המוסרית הזאת, ואני חושב שאנחנו גם צפויים לתוצאות שונות בבחירות עתידיות, וגם אם התוצאות תהיינה דומות, הרי שאני חושב שאנחנו נראה שהימין והשמאל, בדיוק אותו נושא שהעלית קודם לכן,
ינסו לבנות
לשתף פעולה.
פרופסור שרון פרדו מהמחלקה לפוליטיקה וממשל, חוקר בכיר במרכז ללימודים אירופיים באוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה על הדברים.
תודה לך ערן.
השעה הבינלאומית, אנחנו עכשיו לאסון ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. לפחות 40 בני אדם נספו כשספינה שעליהם שטו טבעה. נראה כי 200 נוסעים עדיין נעדרים, והרשויות ממשיכות במאמצי החיפוש וההצלה. דיווחה של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
כוחות הצלה המשיכו הבוקר להגיע לאגם מיידומבה שבצפון הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. העבודה שם רבה וקשה. בשבת בערב התהפכה באגם ספינת מעבר, ונוסעיה נפלו כולם למים. 45 גופות כבר נמצאו, ביניהן גופות של 11 ילדים. רק מעטים מהנוסעים נמשו מהמים בעודם בחיים, ועל פי הרשויות עדיין לא ידוע מה עלה בגורלם של שאר הנוסעים. בכמה קורבנות מדובר? לא ברור. ספינת המעבר השטוחה הופעלה באופן פיראטי. על פי הרשימות שלה, נסעו עליה בערך 50 אנשים. אבל הרשויות מאמינות שקרוב ל-400 בני אדם נדחסו בספינה הרעועה. מרביתם מורים אשר ביקשו לחצות את האגם לצידו השני כדי לאסוף את המשכורת החודשית שלהם.
C'est possible, hein? Les opérations de secours sont toujours en cours avec des moyens dérisoires un peu.
הפעולות לחילוץ והצלה נמשכות, למרות שמדובר באמצעים ראויים משהו, ממש כמו הספינה שטבעה באגם מיידומבה. הרשויות במקום פנו אל הממשלה המרכזית בקינשאשה שתעזור להם. רב החובל של הספינה כבר נעצר, ונפתחה חקירה כדי לקבוע מי אחראי לאסון. באשר למאמצי ההצלה, הפעילות יכולה להימשך שבועיים ואפילו שלושה שבועות, כך סיפר רמש עיתונאי מקומי. התאונה החמורה הזאת איננה הראשונה מסוגה, רחוק מכך. שתי תאונות דומות באגם קיבו בחודש שעבר הסתיימו במותם של 167 אנשים אשר נסעו על ספינות מעבר דומות. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו היא מדינה ענקית, אבל הכבישים במועטים. שכך, רבים נאלצים לסמוך על תעבורה ימית. בעצם נהר הקונגו משמש ככביש מהיר, הכביש העמוס ביותר במדינה. מרבית המעברים הימיים נערכים באמצעות ספינות לוויתן, כפי שהן מכונות בקונגו. ספינות עת שטוחות באורך של 15 עד 30 מטרים וברוחב של 2 עד 6 מטרים. במקרים רבים נדחסים בספינות המעבר המאולתרות הללו עשרות ואף מאות נוסעים. איש מהם איננו מקבל חגורת הצלה, ורובם אינם יודעים לשחות. מתכון בטוח לתאונות קטלניות מהסוג הזה. כאן רינה בסיסט.
אז תמיד ידענו שישראל מסייעת לעולם, אנחנו מכירים את זה ממשלחות הסיוע, בכל פעם שיש רעידת אדמה או אסון טבע או בניין קורס במדינה ידידותית, ישראל מתגייסת לסייע, זה קרה בשנה האחרונה גם במקסיקו, גם בקניה ובעוד כמה וכמה יעדים, אבל מתברר שאם סוכמים את הסכומים ובודקים את הנתונים, מגלים שישראל ממוקמת אחרונה בהשקעה בתחום הפיתוח הבינלאומי, והיא מחמיצה כך את ההזדמנות הגדולה שיש לכלכלה ולדיפלומטיה הישראלית. אנחנו אומרים שלום לאלון בר.
צהריים טובים, אירן.
מנכ״ל סיד ישראל, בוא תסביר לנו קודם מה זה סיד ישראל.
סיד ישראל, האגודה לפיתוח בינלאומי, בעצם ארגון גג, שחברים בו 135 חברות, ארגוני חברה אזרחית, משרדי ממשלה וחוגים באקדמיה, שפועלים בתחומים של פיתוח בינלאומי וסיוע הומניטרי.
לא גוף פוליטי.
לא, לחלוטין לא. ההפך, גוף שמצליח לחבר את כל קצוות הקשת הפוליטית סביב הנושא הזה.
אז בוא תסביר לנו את הניגוד הזה בין האופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו כמי שמתגייסים לכל אסון בינלאומי, לנתונים האלה שבעצם אומרים שאנחנו הרבה פחות טובים ממה שנדמה לנו.
אז באמת קיים פער אדיר, כי בסוף עשייה בשטח בעולם המתפתח היא הרבה מעבר לפעילות החשובה של הוצאת משלחות סיוע בזמן אסון, וביום יום ובסוף אנחנו נמצאים באמת אחרונים בכל מדד של השקעה בתחום, כשאין פה רק עניין של יפי נפש שרוצים לעזור לאפריקה, יש פה גם הרבה מאוד פוטנציאל מבוזבז, וישראל מדינה עם תוצר שככה נמצא בסביבה של תוצר של מדינות כמו ספרד וניו זילנד, משקיעה בתחום עוד פחות ממדינות כמו סלובקיה וסלובניה.
אז בוא נדבר באמת על מספרים. מה אחוז מהתל"ג שישראל משקיעה בפיתוח בינלאומי, בסיוע למדינות מתפתחות?
תראה, ההמלצות של ה-OECD, ואנחנו חברים ב-OECD, הם להשקיע 0.7% מהתוצר. כמעט ואין מדינה שמגיעה לזה, אבל הדיווחים האחרונים שלנו כמדינה, לא שלנו כארגון, היו סביב 0.07, אולי קצת יותר מזה, וצריך להבין שבסוף מדובר על פחות מ-200 מיליון דולר, אולי קצת יותר עכשיו, אבל גם בתוך המספרים האלה נמצאים הרבה מאוד דברים שלא, ככה לא מתיישבים עם איזושהי אסטרטגיה סדורה של המדינה כלפי העולם המתפתח. ואחד הדברים המאוד מעניינים שצריך לזכור, שזה ככה למדנו במחקר שהוזמן על ידי, על ידינו ממרכז המחקר של הכנסת, שבסוף הכסף הזה זה לא כסף שנזרק. בסוף השקעה בתחום, מחקרים מראים, מחזירה למדינה שמשקיעה על כל דולר עד 140% ממנו.
איך היא מחזירה?
גם בזה ששיפור בדימוי של, נגיד של ישראל במדינה אחרת, יכול לעודד ולייצר יחסי סחר טובים יותר, אבל בסוף השקעה בתחום הזה היא לא רק השקעה של תרומה, היא בסוף השקעה שמדינה משקיעה כדי לאפשר למגזרים השונים שלה לפעול באותן מדינות. יש דוגמאות למדינות מהמתקדמות והמערביות בעולם שמשקיעות עם המגזר הפרטי במיזמים בתחום הפיתוח, אנרגיה חלופית, מים, חקלאות. לא סתם אחת מההמלצות שאנחנו המלצנו ושמחנו שלאחרונה גם הממשלה מדברת על זה, זה להקים בישראל קרן השקעות לפיתוח או בנק לפיתוח, שבעצם זה מכשיר פיננסי לחלוטין, שבו השקעה מחזירה את עצמה, אבל מאפשרת לידע ולתעשייה ולניסיון שצברנו פה לאורך השנים להיות מיושם בשטח.
עכשיו יהיו מי שיגידו, ישראל מדינה שמתמודדת עם הרבה מאוד אתגרים, אתגר ביטחוני, אתגר כלכלי, קליטת עלייה, משימות לא פשוטות בכלל ויקרות מאוד, תקציב הביטחון פה הוא מאוד מאוד גדול. עניי עירך לא קודמים?
אז זו שאלה שאנחנו נדרשים אליה תמיד, ותמיד שואלים באמת את השאלה הבסיסית הזאת, האם אני אהיה לא קודמים. הטענה שלנו זה שאחד לא נוגד את השני. ישראל אסם לא תצליח להתחרות בסין או בארצות הברית או באיחוד האירופי בהשקעה בכסף מזומן. אבל ישראל יש יכולות איכותיות שאין לאחרים, ובצורה חכמה ובצורה שממנפת מעט כסף ממשלתי, אפשר לייצר הרבה מאוד אימפקט בשטח, ובעיקר צריך לזכור שעשייה כזאת בסופו של דבר מתורגמת בחזרה להכנסות למדינה. כשחברות ישראליות, כך לדוגמה תהל, מחברות 400 אלף בתים למים בהודו, בסוף יש פה עובדים בארץ, יש פה רכש גומלין, יש פה שימוש ויישום בטכנולוגיות ישראליות ואנשים שמקבלים מזכורות ומשלמים מיסים. ולכן זה לא באמת כסף שהולך ולא חוזר, אלא ההפך, זה כסף שהולך, חוזר וממנף את עצמו.
אז בוא תעזור לנו לשים את האצבע על הבעיה. הבעיה היא בהשקעה תקציבית, או אולי בארגון של הכסף, ריכוז של הכסף, מינוף של מה שכן יש?
אז בדיוק. קודם כל, אתה יודע, עוד לפני שמדברים על עוד כסף, צריך לדבר על סדר. וההמלצה המרכזית שלנו לממשלה הייתה שצריכה להיות אסטרטגיה. בסוף יש רצון טוב במשרדי ממשלה שונים שעושים עבודה טובה יותר או טובה פחות, אבל אין שום יד מכוונת. והאמירה שלנו הייתה שעוד לפני שמבקשים עוד כסף, בואו כממשלה תגידו מה סדרי
הדברים. כי מה? כי המשימות האלה מחולקות בין משרד החוץ למשרד התמ"ת ומשרד השיתוף פעולה אזורי.
ומשרד הבריאות ומשרד החקלאות ומשרד הרווחה.
ואף אחד מהם לא מרכז את העניין הזה? אין איזה סוג של... יש משאב למשל, יש מחלקה שלמה במשרד החוץ שעוסקת בנושא הזה בלבד.
אז נכון שבמשרד החוץ יש את תחום העיסוק שלו במסגרת משאב. ובמשרד הכלכלה יש את תחום העיסוק שלהם במסגרת מנהל סחר חוץ שעושים עבודה נהדרת כדי לעודד ייצוא ישראלי שעושה אימפקט חיובי בשטח. אבל בסוף אין היום יד מכוונת בממשלה, ואולי עכשיו תהיה בעקבות הצוות שהוקם, אין יד מכוונת שאומרת אנחנו כמדינה רוצים לשים לעצמנו בראש סדר העדיפות איקס מדינות באזורים מסוימים ולהתמודד או להשקיע בתחומים מסוימים. כי בסופו של דבר כשהמשאבים מוגבלים אתה צריך כמדינה להחליט איפה אתה מרכז מאמץ ואיך אתה באמת מייצר אימפקט בשטח.
אוקיי, אז איך עוברים מכאן באמת לשינוי? דיברת על צוות שמתגבש, צוות בין משרדי?
נכון, אז התהליך שאנחנו בעצם השקנו לפני שנה וחצי הוביל להחלטת ממשלה של דעתי היסטורית שהקימה צוות ממשלתי בראשות מנכ״ל משרד ראש הממשלה, שבעצם מגבשת בימים האלה המלצות אופרטיביות לממשלה, בתקווה שכשתהיה ממשלה בישראל היא תוכל לאמץ את ההחלטות ולהפוך את הרעיון שסוף סוף חלחל בדבר הצורך לייצר אסטרטגיה לאקשן אייטם בשטח. ואחד הדברים היפים שאנחנו מבינים שככה נמצאים באוויר והם יכולים להיות מהפכה אדירה, זה סוף סוף הדיבור על, על בנק ישראלי לפיתוח. כמו שיש בנק אסלאמי לפיתוח, הגיע הזמן שגם גם לנו יהיה מכשיר דומה.
אלון בר, מנכ"ל סיד ישראל, תודה רבה על הדברים.
תודה רבה.
השעה הבינלאומית ביום שישי יציינו בישראל ובעולם יום ללא עישון, משימה קשה למי שמעשן, ויש בהחלט מי שמנסה באמצעות היום הזה לשנות את המציאות, בין היתר דוקטור יעל בר זאב, שלום לך.
שלום.
מרצה בכירה בבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטה העברית. את בילית את השנים האחרונות בניוקאסל שבאוסטרליה במסגרת פרויקט שקידמתם שם להילחם בנזקי העישון אצל נשים אבוריג'ניות, שמתברר שהן האוכלוסייה המאשנת ביותר בעולם, נכון?
נכון, זאת אומרת שיעורי העישון בקרב נשים אבוריג'ניות בהיריון הם בין הגבוהים ביותר בעולם, הם נעים סביב 42%. רק לצורך השוואה, באוכלוסייה הכללית באוסטרליה בהיריון מעשנות בערך 9% מהנשים, בישראל אנחנו מעריכים גם סדר גודל של 10% מהנשים שמעשנות.
איך מסבירים את העניין הזה?
שהן מעשנות כל כך...
כן, שיעור העישון הגבוה כל כך.
בעצם שיעור העישון הוא מאוד גבוה בקרב בכלל האוכלוסייה האבוריג'ינית באוסטרליה, זה נובע ממרכיבים היסטוריים ותרבותיים, כשהאדם, הם לא נהגו לעשן לפני שהאדם הלבן הגיע לאוסטרליה, הם היו... משתמשים באישון רק בתקסים תרבותיים בצורה מאוד ספורדית, ובעצם כשאדם הלבן הגיע לאוסטרליה, אחד הדברים שהוא עשה זה הוא נהג לשלם לאוכלוסייה הבוריג'ינית בעזרת טבק, הוא נהג לתת את זה חינם בקהילות שהיו סגורות במה שנקרא המישן, זה איפה שהם הכריחו אותם לחיות, אז הם נהגו לתת להם יחד עם קמח גם טבק, שחלק מהמטרה הייתה בדיוק זה, לגרום לרמות התמכרות מאוד מאוד גבוהה, הם היו נוהגים גם לתת אלכוהול, וזה בעצם אחד הדברים שהובילו לשיעורי עישון מאוד גבוהים, וזה הפך להיות משהו מאוד מוטמע בקרב הקהילה.
אבל עברו בכל זאת כבר כמה מאות ועשורים מאז הימים שבהם נכנס האדם הלבן לאוסטרליה. למה לא הצליחו להילחם בתופעה הזאת עד היום? מדוע גם היום שיעור העישון הוא כל כך גבוה אצל האבוריג'נים?
קודם כל אני חייבת להגיד ששיעורי העישון הם בירידה. אוקיי, זאת אומרת, הם בירידה גם באוכלוסייה הרגילה וגם בקרב האוכלוסייה האבוריג'ינית, וצריך, והם עשו כברת דרך מאוד מאוד ארוכה. השיעורי העישון היו מאוד גבוהים מלכתחילה, זאת אומרת, יש עד היום קהילות באוסטרליה שהן מאוד מרוחקות, ששיעורי העישון יכולים להגיע גם ל-80%. וצריך להבין שעישון הוא סמן להרבה מאוד בעיות אחרות, זאת אומרת, בדרך כלל, מי שמעשן סובל בדרך כלל מרקע סוציו-אקונומי מאוד מאוד נמוך, כשסובלים מכך שאין להם בעצם קורת גג, והם לא עובדים, אין השכלה, אלה האנשים שנוהגים לעשן הרבה יותר ככה שה...
כן, למרות שזה יותר עניין של סיבה ומסובב, לא? מה הוליד, מה, ביצה או התרנגולת?
נכון, כאשר, אבל כל הדברים האלה מסביב הם בעצם דברים שמעצימים בעצם את שיעורי ההתמכרות, כי הם הרבה פעמים מהווים פתח. גם חברות הטבק, אנחנו יודעים היום, לא ספציפית מאוסטרליה, אבל כן ממקומות אחרים בעולם, אנחנו יודעים שהן מכוונות את הפרסום שלהם לאוכלוסיות מעוטות יכולת. לדוגמה, בארצות הברית הראו שיש פרסומות שמכוונות לאוכלוסייה של השחורים, ולמיינורטיז, לדוגמה לאוכלוסייה הגאה, מתוך כוונה וכוונה לגרום לשיעורי התמכרויות הרבה יותר גבוהות בקרב האוכלוסיות האלה. הראו לדוגמה מחקרים שבאזורים שבהם יש ריכוז מאוד גבוה של אוכלוסיית מיעוטים, יש הרבה יותר נקודות מחירה של טבק עם פרסומות מאוד ספציפיות. אז סביר להניח שדברים האלה קרו גם בקרב אוכלוסיות מיעוטים באוסטרליה.
כן, זה נכון, אנחנו יודעים גם לגבי הימורים, אפילו הימורים חוקיים, שאיכשהו נפוצים יותר בקהילות העשירות פחות. עד כמה הדפוס הזה של עישון מוגבר בקרב נשים משפיע על הילוד בעצם?
משפיע מאוד. אנחנו, קודם כל, זה פתח, זה כאילו אחד הדברים העיקריים שתורמים מראש, עוד לפני שהתינוק המסכן נולד, כבר לאי שוויון. קודם כל, יש הרבה שיעורי הסיפוכים בהיריון. עצם הסיכוי שההיריון יסתיים בהצלחה ויוולד תינוק בריא, הרבה יותר נמוכים ברגע שהאישה מיישנת, וזה גם מוביל לעלייה בשיעורי הסיכון לסיבוכים לכל החיים, גם העלייה בסיכון להפרעות קשב וריכוז, לדוגמה, עלייה בסיכון להיות מיישן בעצמו. יש היום מחקרים שאם האמא ישנה בהיריון, אז הסיכון להתמכרות עולה בקרב התינוקות שנולדים. יש אפילו מחקרים על עלייה בסיכון לסרטנים מסוימים, עלייה בסיכון לסכרת. זאת אומרת, יש פה השפעה שהיא ארוכת טווח על החיים של העובר, בעצם לכל
שרק חייו. ולכן היעד הוא להפחית את האישון בכל האוכלוסייה, ובאופן ספציפי באוכלוסיית האנשים והנשים ההרות. ספרי לנו קצת על התוכנית שישמתם שם בקרב האנשים האבוריג'יניות.
אז בעצם מה שאנחנו גילינו זה שהתמיכה שהם מקבלים במרכזים הרפואיים האבוריג'ינים היא מאוד לא מספקת. הרבה מהצוות הרפואי כן שואל, אומר כדאי לך להפסיק לעשן, אבל מעבר לזה לא נותן שום תמיכה. אז אנחנו התמנו בעצם תוכנית שהכשירה את הצוות הרפואי לתת תמיכה שהיא הרבה יותר אינטנסיבית ויותר מותאמת תרבותית, עם חומרים שהותאמו בצורה ספציפית לנשים מהרות, כולל סרטונים בתוך כל מיני חומרי הדרכה, כולל תחליפי ניקוטין שסוכו חינם ללא עלות דרך המרכזים הרפואיים למי שהייתה זקוקה לזה. ובעצם התוצאות, מה שנקרא המחקר המקדמי, כי המחקר מאוד גדול נערך עכשיו, אבל אני הייתי אחראית על המחקר המקדמי לראות שזה אכן אפשרי, הראו שבערך 13% מהנשים ההרות באמת הפסיקו לעשן, שזה בערך פי 2 מהשיעור שבדרך כלל מצליח.
ויש אינדיקציות רפואיות שכבר בדקתם שאתם יכולים להעיד עליהם שיפור במצב הבריאותי, שיפור אולי ב...
זה לא נבדק במחקר המקדמי, אבל בוא נגיד שכולם יוצאים מתוך נקודת הנחה ברגע שהאישה מפסיקה לעשן, יש שיפור, זאת אומרת, יש את זה ממחקרים אחרים, שההפסקת אישון בפני עצמה, יש בה כל כך הרבה תועלת, שאתה יכול להיות בטוח ששאר התוצאים יובילו, שזה שיפור בדרך כלל במשקל הילוד.
מילה על היישום של התוכנית הזאת בישראל?
אז בעצם אנחנו עכשיו מפתחים תוכנית שתותאם לישראל, ואנחנו מקווים לעבוד עם אחת מקופות החולים בארץ ולהטמיע את זה בה. ובעצם אחד הדברים העיקריים זה שבארץ, לדוגמה, אנחנו פחות נתמקד באישון פעיל, כי שיעור הנשים שמאשנות בהיריון הוא באמת נורא נמוך, למרות שניתן מענה גם לזה, אבל המיקוד המרכזי יהיה בהורדת החשיפה בבית לנשים הרות, כי שיעורי החשיפה הם מאוד מאוד גבוהים. בכנס של משרד הבריאות רק לפני כחודשיים הוצג ש-37% מהנשים היהודיות אפשר היה למצוא אצלם בדם סימנים לכך שהן נחשפות לאישון.
או במילים אחרות, זו לא רק אחריות של הנשים, אלא אחריות של כולנו, הגברים, גם הגברים שנמצאים ליד הנשים ומאשנים, גם הם צריכים לקחת אחריות על הדור הבא. דוקטור יעל בר זאב, מרצה בכירה בבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטה העברית, תודה רבה.
תודה רבה לך.
אנחנו שווים אלייך, כתבתנו נטליה קנבסקי, ידיעה מהשעה האחרונה שמדווחת כי הוועדה לשוויון וזכויות אדם בבריטניה פתחה בחקירה רשמית בנוגע לתלונות על אנטישמיות במפלגת הלייבור.
בדיוק כך, ערן שלום, כאילו לא מספיק ללייבור את הצרות שיש להם עם הבחירות האירופיות, אז גם עכשיו החקירה הזאת, וזאת החקירה השנייה בלבד שהייתה מן הסוג הזה, ושהגוף הזה, אותה ועדת השוויון וזכויות האדם, יוזמת בצורה שכזאת. הם אומרים, אנחנו פנינו למפלגת הלייבור כבר בחודש מרס, הודיעו להם שאכן אנחנו בודקים את כל התלונות שקיבלנו לגבי מקרי אנטישמיות במפלגת הלייבור, וכעת אנחנו מודיעים שאנחנו פותחים בחקירה הרשמית, שבסוף החקירה הזאת יהיה דוח רשמי וכמובן ההמלצות, ואם אכן יימצא שהיו של התלונות האלה היה בסיס ממש מוכח, אז ייתכן שתהיה גם חקירה פלילית, המשך משפטי לכל העניין הזה. במפלגת הלייבור אומרים שהם מוכנים לשתף פעולה עם החקירה הזאת בכל מצב, אך הם דוחים עוד פעם, הם דחו את זה משנת 2016, הם דוחים עוד פעם את הטענה שהם אינם מטפלים בתלונות מן הסוג הזה, ופשוט עוצמים עיניים על המקרים האנטישמיים במפלגה. זאת התגובה מהשעה האחרונה.
נטליה קלנבסקי, תודה.
תודה, ערן. We'll be right back.
וזה כבר אלאדין בגרסה הלא מצוירת שעלה להקרנים בסוף השבוע, הוא כבר שובר קופות, רווחים של 105 מיליון דולרים. הביקורות אגב לא משבחות, אבל הקהל אומר את דברו, וויל סמית כרגיל מצוין. אלאדין.
Through. It's a brand new star. Oh, come be the first on your block to meet his eye. Make way, here he comes. Ring bells, bang the drums. You're gonna love this guy. Prince Ali, fabulous. He, Ali, Ababwa. Show some respect. Boy, genuflect. Down on one knee. Now try your best to stay calm. Brush up your Friday salon. Then come and meet his spectacular coterie.
עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי, העורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדרת הלובה דבורית שולץ, הטכנאים חנוס ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נהיה כאן שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר וגם אחר בשתיים בצהריים, ועד אז תוכלו לשמוע אותנו בדף הפודקאסטים של כאן. אנחנו שם תחת השם כאן עולמי, חפשו בגוגל, באתר או בכל אפליקציית פודקאסטים, ותוכלו לקבל אותנו בפוש, בלי פרסמות, ישירות לנייד. אנחנו גם בפייסבוק, גם בטוויטר, גם בטלגרם, בכל מקום שרק תרצו ותחפשו. יום נהדר.
A bunch of monkeys. He's a mutant, he charges no fee. He's got 10,000 servants and monkeys. Time to work for his boat.
כאן עוד. להתחבר לעולם בכל זמן שתרצו.